ברק.
ירון?
ברק.
ירון, אתה שם?
ברק, אני פה.
אנחנו שומעים אותך, ירון, בבקשה.
אני באותו חדר, אין ספק.
ירון?
ברק?
השידור...
חי.
רציף. ירון?
אני אתפרץ לשידור אם יורשה לי. לא יורשה לי, סליחה.
ירון, תספר לנו מה קורה בשטח.
ובכן, ממש ברגעים אלה, ה-31 למרץ 2012, ונראה שהתאוששנו בבעיית מחשב חמורה, וכעת ספק סביר מתכוננים להקליט את תוכנית 102.
ירון, נראה לי שיש בעיה עם הקשר, אתה נשמע מאוד טיפש.
בדיוק באתי להגיד שנראה שיש בעיה עם הגבריות שלך.
אני לא שומע מה אתה אומר, ירון. איזה תוכנית אנחנו?
אנחנו בתוכנית 102 לשאלתך ברק.
כבר מה? 102, מספר יפה. זהו, עכשיו אנחנו 3 ספרות, והסיכוי שנגיע ל4 הוא אפסי.
ל4 ספרות, כן.
למה? בטח שנגיע, מה, ל-1002?
קחנו 2 להגיע ל-100, אוקיי? נו. בקצב הזה זה
אנחנו
אומר...
אנחנו הולכים לחיות לפחות עוד
18
40 שנה.
18 שנה.
מה, להגיע ל-1000? מה פתאום 18 שנה יותר?
מה לעשות? נשארו עוד 900 תוכניות.
נו.
אנחנו עשינו 100 בשנתיים.
נו.
900 לחלק ל-2. זה 45 שנה.
בדיוק. הגעת ל-18 שנה.
כי 9 כפול 2 זה 18.
כן, בדיוק.
כן, כן.
אני מסכימה. ירון נשמע.
בחדשות אחרות, אני עדיין דרופ-אוט מהתואר במתמטיקה שלקחת.
כן, אבל היית מספיק טוב בשביל להגיע לתואר, שזה מה שרוב האנשים לא מסוגלים בכלל to comprehend.
מעל ל-400 בפסיכומטרי.
זהו. מה יש לנו היום? אתה רוצה שאני אספר על ההר או לא?
כן.
אוקיי, ברק, ספר לנו על ההר לפני שירון מתחיל עם משהו קדימה.
אז יש... אתה בטוח? לא שלחת טוויט של זה?
לא.
That's weird. אז הייתי צריך לשלוח לך, כי זה דבר מדהים. שזה אזור בצרפת הכפרית, שיש בו הר עם היסטוריה ארוכה של מיסטיקה, מלפחות ספר שנכתב בסוף המאה ה-19, שדיבר על גזע שחי שם מתחת לאדמה, ויש לו תקשר טלפתית, ויש לו איזשהו חומר שבזאתו הוא יכול לבנות ולהרוס הכל, מה שבא לו. מין גזע על שכזה.
זה נשמע כמו שילוב בין מכונת הזמן של אי-ג'י ווילס לסרט החדש של סטאר טרק.
Well, תשמע, זה התקופה שבה הרבה מה... המצאות של המדע הבדיוני פרחו. כבר בזמנו שזה פורסם, היו כמה אנשים שהאמינו שזה אמיתי, כי, well, that's the way things used to be. אחרי זה נכנס גם לכמה פילוסופיות של כתות גרמנציות, שזה נחמד. ועם הזמן היו עוד אנשים ועוד שמועות, מישהו הלך לחקור שם, הוא מת בדיוק לפני שביומן שלו הלך לגלות משהו אדיר, קרס עליו בדיוק המבנה. שמועות שהמוסד התעניין והנאצים חיפשו שם את ארון הקודש, גם הגביע הקדוש וגם ארון הקודש, ועכשיו הרבה אנשים מכל מיני מקומות בעולם מגיעים לשם לקראת סוף העולם, כי או שזה פשוט טוב לשבת שם ולראות את סוף העולם, ובנוסף לחכות שהחללית שחונה שם בפנים תצא ותיקח אותם איתם.
מתי תיקח אותם?
בזמן שסוף העולם יגיע. זה הזמן להתפנות מכדור הארץ, כאילו זה סוף העולם, סוף כדור הארץ, אני חושב. אז הכפר הזה בצרפת הוא כפר מאוד קטן, והם חוששים זה, שעכשיו, כבר עכשיו יש איזה 1,000 אנשים שהגיעו לשם, ומדברים על צפי של משהו כמו 100,000, והכפר ביקש סיוע צבאי, כי הם פוחדים שירבסו אותם שם ושיהיה בעיות.
תשמע, כשמתקוטטים על הכרטיס האחרון ליציאה מכדור הארץ לפני סוף העולם, גם אני הייתי וודריק האבק.
לא ברור מה צריך לעשות בשביל הכרטיס הזה, אבל...
אני מניח שזה יכלול הרבה סקס.
האמונה אומרת שמה, הם יקחו כמה, כל מי שיהיה על הר או רק בן אדם אחד?
אני לא חושב שהם יודעים. כאילו, there's no big. אין תוכנית מדויקת.
זה יהיה נחמד אם תהיה שם איזה רעידת אדמה וכל מי שעל ההר יכחד.
כן, כי יש שם הרבה מיוחד אנשים שבאו כמובן להרוויח על זה כסף, כבר מקימים שם דוכנים לכל מיני מן הסתם מכוונים לקהל הניו אייג' עם דברים טבעוניים ו...
אני חושב לרגע, מקום כזה בלי תשתיות, הרבה אנשים מקהילה ספיריטואלית שכנראה גם לא מאמינה בחיסונים ותרופות אמיתיות וכולי, נראה לי שזה סיכון בריאותי ממדרגה ראשונה ההתקהלות הזאת.
Well, that's why it's in France.
זו כנראה התוכנית. הסיבה שהם ימותו קצת. כן. יש שם מגפה. יהיה נחמד.
משם ייצאו הזומבים. יש מצב ש... מה שהם עושים, זה מה שיביא את סוף העולם.
I don't think so. תשמע, בצרפת יש הבקטריות שמייצרים בשביל, מהגבינות האלה, מייצרים מיסוך סביב כל המדינה שלא מאפשר לשום חיידק או וירוס לברוח. My God.
מצוין. תודה ברק.
תודה לך, אירון.
אז ככה, כבר הרבה מאוד שנים שיש תופעה שרוב האנשים לא מיודעים בה, אבל היא אבן נגף משמעותית בעולם החקלאי, והיא CCD. בגדול זו תופעה שבה המון המון כברות פשוט מתות. כלומר, הדבורים בתוכם מתות, קולוניות שלמות מתות, והמון... גם חקלאים שמשתמשים בדבורים להפריה של העצי פרי שלהם, וגם אנשים שקשורים ישירות לתעשיית הדבש, בגדול חווים קטסטרופה יומיומית כמעט, כשלפעמים עסקים שלמים נסגרים בגלל זה, והתופעה הזאת גורמת להם לנזקים כלכליים חמורים מאוד.
כמו כן, הרבה אנשים מציינים את זה כאחד מהסימנים לסוף העולם או למשהו על-טבעי כזה או אחר. כל הדבורים נעלמים.
כן, אז זו תופעה שנחקרת כבר המון שנים, ואפילו עסקנו בפעם בתוכנית, כשניסו להדביק את זה על טלפונים סלולריים. היה איזה מחקר מצ'וקמה. כן, היה איזה מחקר מצ'וקמה כשהשתמשו בטלפונים סלולריים בצורה מגוחכת לחלוטין, והראו שכאילו הוא הגורם לבעיות שהדבורים חוות. אבל זה לא זה. ולאט לאט מתרבים והולכים הסימנים, שזה כנראה קוטל הסבים שמשתמשים בו, משפחה של קוטלי הסבים וקוטלי מזיקים, שעד היום היא נפסלה כגורם לזה, כי אמרו שידוע שהיא הורגת דבורים רק בריכוזים יחסית גבוהים, והריכוזים בעולם האמיתי לא מגיעים אפילו לעשירית מזה. אבל עכשיו שני מחקרים שמתפרסמים בו זמנית בסייאנס, אחד מצוות בריטי ואחד מצוות צרפתי, הם מוצאים והם מראים שגם ברמות נמוכות של העולם האמיתי, ואפילו פחות מהרמות שבעולם האמיתי, המשפחת קוטלי מזיקים האלה, קוטלי הסבים וקוטלי מזיקים, הורגת דבורים ומביאה לאותם תופעות בכברות ובקולוניות של דבורים שאנחנו באמת צופים בהם. וזה מאוד מאוד מחזק את ההנחה שבאמת זה משפחת קוטלי הסבים הזאת שאחראית לכל התופעה. אז ככה, למשפחת קוטלים האלה קוראים ניקוטינויד. ניקוטינויד.
שזה בתרגום לטינית זה יוצא בי קילר.
לא. ניקוטינויד אינססייד.
ניקוטין. יש בזה ניקוטין?
יש בזה כנראה. איזה שמגזרת של ניקוטין.
סמוקן ביז.
אז נעשו שני מחקרים, אחד בריטי ואחד צרפתי. המחקר הבריטי חשף את הוא לקח כברות, שש כברות שנחשפו לחומר ברמות מאוד מאוד נמוכות ושש כברות בקרה, ואז הוא שם אותם בשדות פתוחים למשך שישה שבועות. באותם השדות הם לקחו את הם ממש, זה היה מחקר בטבע, לא במעבדה או משהו כזה, הם הלכו לפרחים, אספו צוף וכולי, ומה שהם עשו זה לפני תחילת המחקר הם שקלו את הכברות, ובסוף המחקר הם שקלו את הכברות, ומהשקילות האלה הם יכולים לדעת כמה מזון נאסף וכמה הכברת בפנים שגשגה, כמה דונג יוצר, כמה זחלים חדשים נוצרו וכולי, והם ראו שהכברות שנחשפו לחומרים האלה, הן היו קטנות ב-8 עד 12% מכברות הבקרה, בממוצע, ובמקביל, וזה המבצע החמור ביותר, בכברות האלה היו 85% פחות מלכות. שהמלכות זה המנגנון העיקרי של קולוניות להתמודד עם קטסטרופות. מדי פעם לפעם יש בעיה בכברת, צריך להתפשט עליו וכולי, וכמות המלכות זה כמות המייסדים של קולוניות חדשות. ואם החומר זה מביא לירידה כל כך דרמטית בכמות המלכות, אז זה אומר באמת שלאורך 2, 3, 4 חורפים, אתה יכול להביא להכחדה מלאה של האוכלוסייה.
אז זה האישו בלמצוא ולחבר את זה, שזה עניין של דורות?
א' של דורות, וב' שחשיפה, כלומר, כנראה שזה לא ממש הורג כשלעצמו דבורים, אלא פשוט פוגם בתהליכי העבודה שלהם. ולכן, אתה יודע, במעבדה עשו בדיקות, ראו שצריך להשתמש ברמות פי 10 כדי באמת להרוג דבורה, אז אמרו, אוקיי, החומר לא הורג דבורים. אבל זה משפיע בצורה מהותית על האיקוסיסטם של הדבורים והיכולת שלהם לנצל כנראה חומרי הזנה וכולי. עדיין אין מכניזם, רק יש תצפיות מאוד מבוססות.
What doesn't kill you makes you fucked upper.
Yes. אז זה המחקר הבריטי. עכשיו, המחקר הצרפתי, זה אני אהבתי. הם אמרו...
אין צורך להתייחס למחקר הצרפתי. הוא צריך לצאת דרך אופך.
It gets better.
Oh no, they used cheese, didn't they?
לא.
Okay.
אבל אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת על המחקר עם הזבובים, כמה מתסכל זה לעקוב אחרי זבובים. אז הצרפתים לקחו את הדבורים, ובמקום לעקוב אחרי הכברות, הם הדביקו משדרים לגב של כל דבורה ודבורה.
Each one?
אני מניח שאחוזים מדגמיים מתוכם, אבל עדיין, לא הייתי רוצה להיות עוזר המחקר שצריך לעשות את זה, כי הוא להדביק משדרי הלכות לגב של דבורים.
איך מרדימים את הדבור?
נראה לי לא מרדימים, אני לא יודע,
כן,
אולי
לא יודע,
ברשת.
תופסים אותה עם פינצטה ואח.
יכול להיות.
אוקיי.
Okay. כן, ואז זה גז מרדים או משהו.
כן.
Awesome.
אבל אז השאלה אם זה לא השפיע באמת על הניסוי.
לא, זהו, לקבוצת בקרה פשוט שמו משדרים, כאילו גם לקבוצת בקרה שמו משדרים, ושוב, לקחו כברות לעולם האמיתי וראו מה קורה, ואז הם שמו לב לתופעה מעניינת. לעומת קבוצות הבקרה, הקבוצות שנחשפו לכמויות מזריות מהחומרים האלה, פי שלוש דבורים לא הצליחו לחזור לכברת, אלא מתו בשדה. מה שכנראה אומר שזה פגע ביכולת ניווט שלהם, מה שאומר שהן לא יכולות להביא חומרים מזינים, והן גם ממש מתות, מה ששוב מסביר את העניין, כי אומר, זה לא הורג אותם, אבל זה כמו לתת למישהו לשתות המון אלכוהול, ואז מפתחות לרכב, זה לא ייגמר בטוב כך או כך.
בקיצור, זה משבש להם את תהליכי החיים היומיומיים, הרגילים שלהם, כדי להגיע לתוצאות, לתחזק את הכברת בצורה יעילה.
כן, זה ידוע, זה ידוע, חיות במיוחד חרקים, לא יודעים להתמסטל טוב כמו בני אדם. They can't handle their shit.
באמת, בגלל זה עושים כל כך הרבה מחקרים על מף ואלכוהול בפרוט פלייז?
כן, כי קצת קשה לעשות זה בני אדם. אבל זה בדיוק זה, התוצאות לא תמיד מייצגות. כי אתה יודע, אתה יכול להיות דפוק ולהישאר בבית פשוט. את כל הזאת השיקול הזה.
מסכימה עם ברק, אין להם בית שהם פשוט יכולים לשבת בו ולהתמסטל בכיף.
כן, מה שקורה זה הדבורים הם מסטלים, ואז הם מתחילים לחשוב על החיים, אומרים, מה אני עכשיו אלך לעבוד בזה, המלכה, תגיד לי מה לעשות, נמאס לי מהחיים האלה, נמאס לי, לחשבת פה על הפרח וליהנות מהטבע. ואז הוא מת. אבל... בעניין של הדורות הם ראו שינויים בגנים גם, או שזה מחקרים יותר עמוקים צריך להגיע להם?
זה מחקר מאוד ראשוני סביב זה. עדיין אין מכניזם, כלומר עדיין לא יודעים מה בדיוק קורה, אבל כבר היו כמה מחקרים מוקדמים שהם הצביעו שזה אולי הסט חומרים הזה, והמחקרים האלה מהווים אישוש די חזק. הבקרות היו פה יחסית טובות, אלה לא ניסויים במעבדה אלא בעולם האמיתי בשדות פתוחים, וזה נראה כמו ניסויים די מוצקים. בגדול, כנראה שאנחנו מתקרבים לקו שבו יוכרז שכרגע אנחנו אומרים שהתופעה הזאת של ה-colony collapse disorder נגרמת בגלל החומרים האלה. גם אם for further studies needed וכולי. הבעיה זה שלחומרים לא סתם משתמשים בהם, הם סופר יעילים ומאוד מאוד זולים, ויכול להיות שפשוט יעבירו תקנות של להיות מקומות שמשתמשים בדבורים, אסור להשתמש בחומרים כאלה, או אני לא יודע מה. אולי כן יש רמת שימוש בטוחה שהיא פשוט עוד מתחת למה שמשתמשים בה כרגע. גם זה יכול להיות. כך או כך...
אולי תהיה הזהרה על הקופסה, הרחק מדבורים, כמו שלנו יש. דבורים התרחקו מן החום.
כך או כך, יש המון בז ברשת על זה. לא, אבל באמת, בגדול, התופעה הזאת היא גרמה להרס של הרבה עסקים ולמצוקה אמיתית להרבה קהילות, גם חקלאים וגם מגדלי דבורים, והקהילות האלה הן רק מחכות לאיזשהו כיוון, כי עד עכשיו כל הכיוונים didn't pan out. אז אנחנו מתייחסים לזה אולי בצחוק, אבל זה דברים משמעותיים מאוד, שאני לא אגיד שחיים תלויים בזה, אבל הפרנסה של אנשים, וכן, חשוב שנדע את הדברים האלה.
פן משעשע לכל הסיפור הזה, שעדיין ברוב העולם, שמפעם פעם מזכירים את זה, אז אומרים שהדבורים נעלמים. לא בדיוק נעלמים. נעלמים כי ברגע שהדבורה לא מגיעה לאן שהיא צריכה, we don't know where it is, קצת קשה למצוא את הגופות שלהם, אבל כבר מצאו ויודעים ורואים שזה, זה לא שהם באמת, יש ניסיון תאר את זה כאילו, זה תהליך הגירה או משהו. We just don't know where they are. Well, they're pretty probably dead.
אז עכשיו הצרפתים יודעים.
כן, בדיוק. הם מתים בדרך כי הם מסתולים.
הם מצאו אותם על אדמה או בפרחים או בזה.
אני חושב שגם מצאו בזמנים אחרים, זה פשוט זה יפה.
לפי דעתי הם מתו מהכובד של המשגר, הוא היה להם כבד מדי של המשגר.
בקבוצות הבקרה מסתבר שלא.
אז שם הם היו פשוט החזקות יותר, הדבורים.
כן.
There you go.
אז זהו, זה האייטם הקליל.
התפרסם מחקר ב-Plus Pathogens.
נשמע לא סביר. Next.
אוקיי. כן, זה... You know. טוב, תשמע, אנחנו צריך להכיר בזה. אגב, המלצה... את השבוע? אולי, לא יודע. אבל הפרק האחרון של מסימו על ה-Peer Review חיוני לכל ספקן, לדעתי. קצת להכיר קצת יותר לעומק. כמובן לא מפתיע אף אחד. המסקנה היא שזה כמו כל פרויקט אנושי, יש בו הרבה טעויות ו... הטיות קוגניטיביות שהופכות את זה לממש לא מקצועי או חד משמעי, אבל מאוד, מאוד מעניין ומאוד מאוד חשוב לדעת. אז חלק מעניין אבל זה שאונליין פרי אקסס הופך להיות הדבר לאט לאט. אז תתחיל, תתחיל להתכונן חביבי.
To free access the online?
כן, להתחיל לראות מחקרים טובים ולהתחיל להכיר כאלה אתרים כבעלי שם בנוסף לנגיד Nature ו-Science.
אני מוכנה לזה.
אני עוד לא, אבל אני עובד על זה. אז התפרסם שם מחקר על הדנגי וירוס. דנגי, אתה עשית על זה קצת, לא?
ראיתי, לא, אני עשיתי על המלריה.
על המלריה אתה עשית.
אני ראיתי אבל את הכותרת של זה ולא קראתי את זה.
פאקן וירוס דנגי, וירוס לא נעים. ארגון הבריאות העולמי מעריך שבין 50 ל-100 מיליון אנשים נדבקים בשנה.
למה הוא גורם? נדבקים ומה קורה להם?
נדבקים וקבלים חום, גירודים.
סוג של שפעת מגילה כזו?
כן, אני יודע, יש מקרים יותר קיצוניים, כמובן באפריקה זה בעיה יותר קשה, והתמודדות עם זה יותר בעייתית.
זה גורם למוות?
זה יכול להגיע למוות, אני בטוח שזה בעיה מספר אחת, אבל...
אוקיי.
זה לא משנה, אבל... מה שחשוב הוא, זה מה החריית הקטן הזה, הווירוס הזה עושה, אוקיי? הוא הולך ליתושים, לאדס אג'יפטי, אדס אג'יפטי. מישהו מכיר את היתוש הזה?
נשמע כמו שהוא יתוש הנילוס, משהו כזה?
נשמע משהו כזה.
אולי זה בעברית קדחת הנילוס, דנגי פיבר.
יכול להיות, אני לא יודע. לא הגעתי עד לכך לעומק הדברים, מה שעניין אותי זה מה שהווירוס הזה עושה, לא מי הוא ומאיפה הוא מגיע, כי אני לוקח אותו כמייצג של רוב הווירוסים. מה שהוא עושה, בשביל להפיץ את עצמו קצת בצורה יותר רחבה ומוצלחת, אז הוא מדביק את היתוש, לא פוגם ביתוש, למעשה משפר אותו, אפשר לומר. הוא גורם לו להיות יותר רעב, ובנוסף, הוא נכנס לכל מיני מקומים, לסלייבה ולזה, כדי שהוא יוכל לעבור אחרי זה, אבל הוא גם מעורר ייצור של חלבונים, הנקשרים יותר טוב לריחות, והוא הופך את היתוש לצייד יותר מוצלח בעקבות זה. אז כן, אז הווירוס הזה פשוט מצא דרך להתלבש על היתוש ולהפוך אותו לסופר יתוש, כדי שהוא יוכל להפיץ עצמו עוד ועוד. הם מצאו שהוא משנה כ-147 גנים ביתוש. המסקנה היא ברורה, אמרתי את זה בעבר, הגיע זמן למחוק גם את החרקים וגם את הווירוסים האלה מן העולם, זה לא, אי אפשר ככה.
הם מתאגדים נגדנו.
כן.
It sucks.
It does suck. זה כמה שיש לי להגיד על זה. It sucks. זה קורה וזה it sucks.
מה שאנחנו מכירים כקדחת הנילוס, אז כן. יש לזה שלוש, הוא נגיף שכולל גם את קדחת הצהובה, קדחת דינגי וקדחת המוח היפני.
איך זה הגיע לנילוס?
הוא זה היה לראשונה באוגנדה. אז אצלנו זה מוכר כקדחת הנילוס. זה גם הורג יפנים. קדחת המוח היפני.
ואז זה הופך את המוח שלך להיות דומה למוח של יפני.
כן, אולי, איזה מגניב, קדחת, אני
מסכה. אז אחרי האייטמים הנוראים האלה, בוא אני אתן אייטם עם תקווה.
That could be nice, למרות שכל תקווה היא בסופו של דבר תקוות שווא.
אז כפי שאנחנו יודעים, חלק מהסיבות לאופי הנוראי של האוס זה בגלל שהוא סובל מכאב כרוני כל הזמן.
לא, זה בגלל שהוא חרה.
ובניגוד אליו שהוא באמת דמות פיקטיבית, דווקא המון אנשים סובלים מכאב כרוני. ממגוון רחב מאוד של סיבות. אני קראתי על זה קצת, אני ראיתי מחקרים שמדברים על אחד מכל חמישה אנשים סובל מכאב כרוני, אבל זה חרטה, זה רק אם מכניסים לזה דברים שלרוב לא היינו מכניסים. בגדול אבל, אחד מכל מאה סובל מכאב כרוני ברמה מורגשת, שהוא כאילו, שזה לא פסיכוסומטי, לא בדיוק שזה לא פסיכוסומטי, אבל זה מובחן גם כשהתודעה שלו לא מתרכזת בכאב, הכאב קיים ומשפיע על ההתנהגות שלו. זאת הכוונה. אחד מכל 100 אנשים, שזה המון. ויש הרבה מאוד סיבות לכאבים כרוניים, וזה משהו שנחקר הרבה. כי כל התרופות, או רוב התרופות שיש לנו לפיין מנג'מנט, הגוף בונה אליהם איזשהו סוג של עמידות לאורך זמן. מה שהופך אותם ללא טובות לכאב כרוני, בדיוק מהסיבה הזאת, גם כי אתה צריך להעלות את המינון, וגם כי הם מגיעות עם תופעות לוואי, בסופו של דבר, כל הדברים האלה, וגם כי כאב בסופו של דבר, כשהוא לא משתבש, הוא מנגנון מאוד חשוב לגוף.
כן, אתה מדבר אוף כללי, אבל הרבה פעמים כאב כרוני יכול ונובע מבעיה אמית שצריך לטפל בה, ולטפל בכאב זה דווקא דבר לא טוב לעשות.
יש את המחלה הזאת, פיברומלגיה, שזה בדיוק זה, אנשים שכואב להם כל הזמן, זה יכול להיות ממשהו קטן, ויש כאלה שסובלים כאבים כל היום, בכל הגוף. זה מטורף.
לא, פיברומלגיה זה בדיוק דוגמה הפוכה, כי זה מחלה שאין לך מה לעשות איתה, הכאב הוא זה. אני מדבר למשל על מישהו שאתה יכול להגיד, היציבה שלו היא לא נכונה, השרירים שלו לא מפותחים שם, ולכן יש לו כאב. לקחת תרופות במקרה כזה, זה מהלך, לפחות שלא צריך להיות המהלך היחיד, צריך לתקן את מקור הבעיה, אם אפשר.
אז יש הרבה סיבות רבות ומגוונות, ויש הרבה דברים שצריך או לא צריך לעשות בנוגע לזה, אבל מה שמעניין זה שגם כשלאנשים יש נראה סיבה משותפת לכאב כרוני, כמו לדוגמה, נניח דלקת פרקים, או אחרי טיפול רפואי חודרני, או אחרי טראומה, או דברים ספציפיים, הרמות כאב שלהם שונות באופן קיצוני, וזה מאוד מעניין להבין למה. ועכשיו יש מחקר שהוא נותן, הוא מראה סיבה גנטית ומכניזם ביולוגי מכני בתוך הגוף ששונה בין אנשים שמגיבים שונה לכאב כרוני, והוא מראה את הסיבה לזה, והוא גם יכול לחשוף נתיב חדש לטיפול בעקבות זה. כן ברק.
אם היית שואל אותי, האימור שלי היה אומר, באיזשהו מקום בגזע המוח?
לא.
Well.
יכול להיות שגם שם יש מנגנון, אבל ספציפית המחקר הזה הוא התייחס לסוג ספציפי של קולטני כאב, שיש גן ספציפי שאחראי לו. P2X7. סתבר, זה קולטן כאב, קולטן ספציפי לאיתותים תאיים מאוד מאוד גדול, שהוא גם משמש כערוץ להעברת יונים, באמצעותם הגוף מתקשר הרבה מאוד מסרים באופן כללי לגבי פעילות של דברים, וגם לתרכובות כימיות גדולות יותר שמעוות להעברת אותות כאב בין היתר.
אז זה אומר, זה קולטן של תאי מערכת העצב?
גם, וגם על תאים אחרים. זה קולטן מאוד רבגוני שהוא משמש להרבה מאוד דברים. ומה שהם גילו זה שיש מוטציה ספציפית בגן שאחראי לקולטן הזה, שינוי של חומצת אמינו אחת, שהיא שולטת בכמה הקולטן הזה הדוק או לא. אם יש לך את המוטציה הזאת, אז הקולטן הוא מאוד מאוד רפוי, וכפועל יוצא, הפתח שלו הוא מאוד מאוד גדול.
כפועל יוצא, הוא קולט כמעט כל שדר. זה הרעיון, לא?
בדיוק. הוא קולט הרבה מאוד שדרים בכמויות הרבה יותר גדולות. הוא נותן להם לפעפע דרכו. אבל מעבר לזה, יותר חמור, מסתבר שהוא נותן למולקולות לעבור, שהן מולקולות שבכלל לא אמורות לעבוד כטרנסמיטרים. אלה סתם מולקולות שיש לנו בגוף, בנוזלים, בכאלה, והן בגדול, הן לא אמורות להעביר מסרים, אבל הן מסוגלות להסתנן דרכו, אם הוא בצורה הפגומה שלו, ועל ידי זה להעביר מעין אותת כוזבים על דברים שבכלל לא קרו, כי פשוט הגוף לא יודע איך להקל אותם.
איפה זה נמצא? זה יחד עם אני יודע לקרוא את זה, הטקסטיל של פני האור שיש בו מגוון חיישנים, או שזה...
לא, הוא בתוך הגוף, הוא על גבי הת... הוא על גבי התאים התמימיים, בעיקר בצמתי עצבים, אבל לא רק.
צמתי עצבים.
אבל לא רק.
הבנתי, אבל לא רק.
כלומר, הוא לא חיישן, הוא לא נועד להיות חיישן.
לא אחד מהחיישנים.
לא. אבל עניין אותי לקרוא לגבי זה, כי ממה שאני הבנתי, כן.
אני נתן. כי יש פה אישו עם, יש תמיד אישו עם כאב, כי בעצם מה שחיישנים עושים, זה מקבלים, אפשר לומר, אינפורמציה, ואתה מרגיש את זה, הייחוס השלילי לזה, תלוי בהרבה במנגנון ובגיש, ואני יודע, נקרא לזה. קצור, למצוא את הקו שבין להרגיש לבין לכאוב, הוא די קשה. אז השאלה שלי, אם אנשים האלה גם מרגישים באופן כללי יותר, מקבלים יותר אינפורמציה.
אני לא ראיתי לגבי זה, נראה שלא. ממה שאני הצלחתי להבין, נראה שלא. זה נראה שהלופ הספציפי הזה של הקולטנים האלה, הוא כבר לופ שהוא לא הלופ הראשוני שמתקבל אליך. זה לא שכשאתה נוגע באש, אז בעקבות החום המסרים מתחילים לרוץ שם, אלא בעקבות החום מופעל מעגל שאומר תכאיב לגוף, וזה המעגל שמפעיל אותם.
זה יותר רגישי מנטלית, לא פיזית.
כן. כן, בדיוק. לפחות מה שאני קראתי. בכלל זה היה מעניין לקרוא על זה, כי אנחנו תמיד כשאנחנו מדברים על קולטנים, אנחנו באמת מדברים על המכונות המאוד ספציפיות האלה, שיש צורה ספציפית של מולקולה שננעלת לתוכה, ואז משתחרר שם איזה משהו בערוץ, ועלה יוצא המסר. הקולטן הזה הוא לא בדיוק כזה, הוא קולטן, לא הצלחתי גם להבין, אבל זה נראה שזה המערכת, זה מעין array, זה מערכת מאוד רחבה של קולטנים, שיש לה הרבה מאוד תפקודים, היא לא סתם יש איזה מולקולה שננעלת לתוכה. היא גם אמורה, זה שערים נקבוביות שדרכם עוברים חלק מחומרי ההזנה, משהו מאוד מורכב. בכל אופן, אז יש את המוטציה הזאת שהיא הופכת אותם לפתוחים יותר, מה שגורם לזה ולהיכנס ולהפעיל גם דברים שלא צריך. המחקר הזה מפורסם בסיינס מדיסן. לקחו קבוצות של חולים בדלקות פרקים וחולים לאחר קריטת שד, ובדקו והם ראו שבאמת בקבוצות שדיווחו על יותר כאב, יש את המוטציה הזאת, בקבוצות שדיווחו על פחות כאב, אין את המוטציה הזאת.
בוא נתדע מה זה? זה אלרגיית כאב.
סוג של, כן, אני מניע, כן, כמטאפורה זאת אלרגיית כאב.
יש איזה שהם טיפולים גנטיים מוצלחים שעשו עד היום? זאת אומרת, בפועל אנחנו כבר עושים טיפולים גנטיים? לא ממש, לא ממש.
יש כמה כאלה. יש לדעתי גם כאלה שהם כבר אפילו מעבר לשלב הפיילוט, הם ממש טיפולים.
תראי, למשל, הנושא הזה של מה שתיארתי עכשיו עם הווירוס, זה משהו שעושים במעבדות, לוקחים וירוס עם תחולת גנים מסוימת, והוא מצליח לשכפל את הגנים במקום, וככה הצליחו למשל, בחקר לתודעה, עליתי על זה, לא יודע איך לא שמעתי זה בזמנו, אבל יש קופים, אני לא זוכר איזה קופים אלה, יש קופים שהזכרים מביניהם נולדים עברי צבעים, או עברון לאדום אדום ירוק, אני חושב שזה אדום ירוק, אז הם עשו, באמת, הם השתילו את הוקטור הזה של וירוס עם, שמייצר פיגמנטים, לא פיגמנטים, זה קונס, אני לא זוכר מה, לתוך העדשות שלהם, ופאקינג ריפאו את הקופים האלה מעברון צבעים, אז, וזה כבר עובר עכשיו, זה הוכיח את עצמו בניסוי בעלי חיים, הם עכשיו עובדים על לעשות ניסוי בבני אדם.
אז זה מה שאני שואל, בבני אדם אין עדיין ממש טיפולים גנטיים, של לקחת מישהו ולשנות לו באמצעות תרפיה, איך זה נקרא, תרפיה גנטית?
כן. באמצעות רטרוורס וזה, אני יודע שיש, לרוב זה למקרים קיצוניים יחסית, שבהם התועלת עולה על הסיכונים. דוגמה, אני יודע שאחד הטיפולים שמוצאים לחולי סרטן מסוג מסוים, הוא טיפול כזה, שמתכנת מחדש איזשהו משהו במערכת החיסון שלהם. וזה לא במסגרת פיילוט, זה פשוט טיפול.
כן, וירוסים פשוט מנגנון טוב לשכפול, ליצירת שינויים והשכפול שלו בתוך גופים זרים. Because that's what they do, those fucking assholes.
אני רק אתקן, סליחה, אני לא זוכר, נראה לי שאני אמרתי שזה בסיינס מדיסן, אז זה מחקר פורסם בנייצ'ר מדיסן.
הניסויים נעשו על מה? על אנשים שהם חולים בדלקת פרקים ראו את זה?
חולים בדלקת פרקים, ולאחר ניתוח להסרת שד בעקבות סרטן.
ואחברים.
אוקיי, בלי אחברים.
בלי אחברים.
בלי אחברים.
האחברים זה באייטם הבא שלי.
האחברים זה באייטם
הבא. לא, לא, אז אני לא יכול לשמוע עכשיו את האייטם הבא.
שם.
אז מה אנחנו אומרים על זה? מתי יש תרופה לאנשים שרגישים לכאב?
שאלה טובה, כי מה שהם הצליחו, מה שהם כן הצליחו להראות, זה שהמוטציה הזאת, כלומר, היא לא פוגמת ברצפטור עצמו, היא רק מוסיפה לו את הבאג הזה, אז גם תיקון שלה אמור להיות יחסית בסדר. זאת שאלה טובה. זה משהו שהרבה יותר קל לעשות לעוברים, נגיד את זה ככה, מלא אנשים. יכול להיות שזה עומדת להיות בדיקת הריון עוד מעט. עוד מעט, עוד 10 שנים.
אבל אחרי זה, אם יודעים איפה הפעילות הזאת קורץ, זאת אומרת, כי זה נשמע, שאני חוזר לזה, זה נשמע כמו משהו שלגמרי, בסופו של דבר מתרחש, אתה אומר, בצמתים מצביים, אני חושב על המוח בעיקר, כי הרי, שוב, אתה לא מקבל יותר אינפוט מהריספטור שלך, פשוט חווה את ההשלכות שלו בצורה יותר עמוקה, שזה בדרך כלל המוח.
לא, אז זה נראה שאלה מסלולים, כי מה, הרי המוח הוא לא באמת חווה כאב.
No, it's exactly the opposite. חווה את רוב הכאב.
לא, אני אתקן את מה שאני אומר. התופעות הפיזיות שגורמות לכאב הן לא נגרמות במוח. התופעות החישוביות שאומרות זה כאב, זה קורה במוח. אז מה שהמסלול שאני הבנתי שהם ציירו כזה, מתקבלת תחושה של כאב, לא של כאב, מתקבל אות גופני. הוא עובר למוח, המוח מנתח אותו והוא אומר, הדבר הזה צריך לשחרר כאב. האות הזה חוזר למקום האירוע, לאזור של האירוע, והוא אומר, באזור הזה תייצר כאב.
ואיך הוא עושה את היצור כאב הזה?
כנראה שזה מעגל שונה של נורוטרנסמיטרים שמפעיל כאב באזור הזה. הכאב לא נגרם מהאירוע הגופני, הוא נגרם בעקבות הוראה מוחית. זה מה שאני הבנתי ספציפית שעליו הם דיברו. בזה הרספטורים האלה מעורבים, הם לא מעורבים במעגלים הישירים שנגרמים, לא יודע מה, יש לך דלקת אז כואב לך, זה לא המקרה הזה. או שזה כן, אני לא יודע. יכול להיות שאני כנראה לא מבין מספיק כדי.
כואב, כאב זה עניין בעייתי.
כבר המון זמן שאנחנו יודעים שכשתאים מייצרים חלבונים, שזה בגדול רוב מה שהם עושים בחיים שלהם, הם מייצרים חלבונים שהופכים למבנים כלשהם, הם לא עושים את זה בקצב קבוע. לפעמים עושים את זה מהר יותר, לפעמים עושים את זה לאט יותר, לפעמים חלבון מתחיל להיווצר בצורה מהירה ואז נתקע, וכבר עשרות שנים, ממש מילולית עשרות שנים, מנסים למצוא את המנגנון ששולט על זה. האם זה איתות שעובר לתוך התא, שאומר לו כרגע תפעל יותר לאט או יותר מהר, האם זה משהו בדי-אן-אי עצמו וכולי. ועכשיו, במחקר די מדהים האמת היא, בסן פרנסיסקו, שמתפרסם ב-Nature, מצאו סוף סוף את המנגנון הזה. מצאו את המנגנון הזה.
זה אומר שאנחנו הולכים לחיות לנצח עכשיו?
זה בדיוק מה שזה אומר, כי אנחנו עומדים להאט את החיים שלנו ולחיות לנצח.
נכון, להאט את כל התהליכים שקשורים בחלבונים, שזה בערך הכל.
אכן.
ונהיה כמו האצלן הזה.
אז למה זה נשמע כאילו אתה צוחק?
כן.
כי אתה טיפל.
אני צוחק עליך ברק.
I do not appreciate it.
אני צוחק על קורצווייל.
בוא כולה אני צוחק על קורצווייל. טיפש.
Fucking Jew. כן, אז זה מאוד מרגש וזה נהיה ההוא-הא בקהילת המיקרוביולוגיה, ביולוגיה הגנטית בעולם.
וה-humanists?
לא, עדיין לא. הם they didn't cut whiff of this. היות וזה מדע אמיתי, הם לא באמת מעורבים בעניין. עכשיו, זה קטע די מגניב. מה שהם גילו, כזה דבר. יש לא מה שהם גילו, באופן כללי. יש 20 חומצות אמינו שהגוף עובד איתם כדי להכין מהם חלבונים. וכל חומצת אמינו מקודדת על ידי 3 אותיות ב-DNA שלנו. לזה קוראים קודן. קודן זה 3 אותיות. עכשיו, אם אתה לוקח 3 אותיות ואתה בודק מה כמות הצירופים שיכולה לצאת שם, אז אתה יכול ליצור 64 צירופים שונים. אבל יש רק 20 חומצות אמינו. המשמעות היא שאתה יכול להפיק את אותה חומצת אמינו מכמה קודנים שונים. בסידורים שונים ובצירופים שונים. ועד לפני כמה שנים התייחסו לדבר הזה בתור redundant information, מידע יתיר. למה הכוונה? שבגדול זה לא משנה ממה חומצת אמינו שלך נוצרה, כל עוד שזאת אותה חומצת אמינו, זה בסדר, והיא מתפקדת באופן זהה.
סכנה מגוחרת.
כי באמצעות כל כל המכשור שהיה עד לפני עשור בערך, זה מה שהצליחו לראות. בעשור האחרון, אבל אנחנו מגלים שדווקא השונות הזאת היא ממש רמה חדשה של מידע בתוך החלבון ובתוך ה-DNA שלנו. כן. אז הקטע המגניב זה שהם גילו את המנגנון הזה בדיוק בזה. הם גילו שקודנים שונים שמקודדים את אותה חומצת אמינו, הם, הצירופים האלה, הם אלה ששולטים על המהירות. והקטע המגניב זה שהם שולטים על המהירות עד פקטור של פי 10. כן, בצורה ממש דרמטית. זה ממש יכול לשנות לחלוטין את הקצב שבו תהליכים קורים בתא. איך הם גילו את זה? הם גילו את זה בצורה די מגניבה. מסתבר שיש שיטה ש- this completely blew my mind. אתה יכול לקחת תא של בקטריה, זו השיטה מהשנים האחרונות, ולבצע שם איזשהו הליך כימי של שטיפה, ולהישאר ביד עם כל הריבוזומים מהתא הזה. מה זה ריבוזום? ריבוזום זאת המכונה שמקפלת קוד גנטי לחלבונים. זה המכונה שעושה את זה. אז אתה מבצע שטיפה, ואתה נשאר עם כמה מאות אלפי ריבוזומים בתא, בגוף אנושי יש יותר, בבקטריה יש מאות אלפים שהם פעילים בכל רגע, ומסתבר שאתה יכול לא רק להבדיל ביניהם, כלומר על איזה מקטע DNA הם עובדים, אלא גם לדעת ממש באיזה שלב של הקוד הגנטי של הקיפול הם נמצאים. ואתה יכול לעשות את זה בצורה יעילה מספיק, כדי לסיים את המחקר שלך תוך חודש או משהו כזה. אני הייתי בהלם טוטלי כשקראתי את זה, מסתבר שאתה יכול לעשות את זה עכשיו, מן הסתם זה לא מדויק, אבל זה מספיק טוב סטטיסטית כדי להוציא נתונים טובים, כלומר אתה יכול לדעת, בסביבות ה-10,000 היו בשלב הזה, בסביבות ה-20,000 היו בשלב ההוא. ועל ידי זה שהם עקבו אחרי בקטריות ועשו את השטיפות ובדקו את הריבוזומים, ככה הם הצליחו לגלות שהקודנים השונים, למרות שהם מקודדים את אותה חומצת אמינו, הם בעצם pause signs. הם אומרים לריבוזום, עכשיו תעצור ל-X זמן, ורק אחר כך הריבוזום ממשיך לאבד את החומצת אמינו הזו.
מישהו יודע מה טוב או רע בזה? כאילו למה זה קיים בכלל?
ככה, זה כעיקרון יכול להיות מנגנון נהדר לשני דברים. אחד, זה יכול לוודא שלמרות שיש לך הרבה קוד גנטי שמייצר חלבון מסוים שהוא מאוד מאוד חשוב למקרה שהתווצרו מוטציות, אז שעדיין יהיה לך הרבה קוד גנטי שמייצר אותו, אבל זה מונע מעטה להפיק המון מהחלבון הזה ולהציף את המערכת שלך. אז ככה אתה יכול לקבל יתירות, אבל בלי הצפה מהותית של החלבון, זה אחד. הדבר השני, זה יכול להיות כלי נהדר לסנכרון של תהליכים כימיים בגוף. נניח יש חלבון שהוא קצר יותר, אבל הוא אמור לפעול ביחד עם חלבון ארוך יותר, המנגנון הזה יכול לאפשר לשניהם לסיים את תהליך העיבוד באותו זמן ולהתחבר.
So this helps me come better.
למעשה כן, כי היישומים הפרקטיים שהם כבר רואים לזה, זה בבקטריות שיוצרות ג'יז.
אני והמדענים תמיד באותו ראש.
אני רק אסיים את כאילו, למה באמת אני מתכוון בבקטריות שיוצרות ג'יז? הרעיון הוא שחוץ מהידע התשתיתי המהותי שעכשיו פותח פתח למחקר, אתה יודע, יכול להיות שהמון מחלות נוצרות מזה, ופשוט לא היה לנו את הידע להבין את הדברים האלה עד עכשיו, אבל מעבר לזה, אם עכשיו אנחנו רוצים לייצר בקטריה שמייצרת אתנול, או מפרקת פחמן דו-חמצני, או כל הדברים שאנחנו רוצים להשתמש בהם להם להנדסה גנטית, אנחנו נרצה שהם יפיקו את הדברים האלה במהירות האפשרית, לרוב. אז אנחנו עכשיו יודעים לבנות אותם רק מה, או נדע לבנות אותם, רק מהקודנים המתאימים כדי יגרום להם לפעול מהר, בלי האותות פאוזה האלה. או שאולי זה יאפשר לנו לסנכרן תהליכים בצורה טובה יותר וכולי.
עכשיו כמובן שאנחנו באותו מקום קצת מצחיק, שבו אנחנו אומרים, אוקיי, אז זה מה שזה עושה, אבל יכול להיות שיש עוד שוני שיתגלו אחר כך, אולי זה לא רק המהירות, אולי גם המבנה שלהם, יש להם איזה שפיץ אחד במקום אחר, שקוראים מתחבר קצת אחרת, ועושה את הזה קצת אחרת, השרשרת מהקטן לגדול, בסוף יכול להיות שזה השפעה די גדולה.
ויש לנו כבר גם רמזים לזה, שדברים שקודונים שונים מראים את זה, זה במחקרים אחרים. הנקודה העובדה היא שרק עכשיו אנחנו לא באמת מגיעים לרוויה, אבל אפשר להגיד שאנחנו רק עכשיו אנחנו מגיעים לרמת הידע שהיא מאפשרת לנו להיכנס לרזולוציה הזאת. לפני זה כל מה שידענו להסתכל עליו ולהבין אותו זה איזה חומצות אמינו מרכיבות אפילו לא, איזה חלבונים מרכיבים מכונות גדולות, שם עברנו לאיזה חומצות אמינו מרכיבות חלבונים, והיום אנחנו לאט לאט מתקרבים לרזולוציה של להבין איזה סוגים שונים של אותה חומצת אמינו מרכיבה חלבון, ומה ההבדלים בפונקציונליות שזה נוצר. אז זה מציג הבדל אחד מאוד גדול בפונקציונליות של המכונה שבונה את החלבון. אבל כמו שאתה אומר, סביר שהדברים האלה משפיעים על... דיברנו על זה לפני כמה תוכניות, שהגוף הוא לא בנוי כמו מכונה הנדסיתית, מכונה הנדסית שכשאתה מסובב בורג, אז זה מה שזה עושה, זה מחזק את המקום הזה, אלא הבורג שאתה מסובב משפיע על כל המכונה. אז כנראה שיש לזה השפעות מפה ועד עולה החדשה.
פשוט יותר דומה למערכת כאוטית, כי אתה לא צריך להסביר עוד.
עכשיו, רק אגיד, הקטע המגניב זה שהם לא סתם עשו את המחקר הזה על דברים שקיימים, אלא היא גם, מה זה? היו עכברים, הם באמת לקחו עכברים ושינו להם מקטעים של DNA שיבנו עם חומצות אמינו זהות אבל מקודונים שונים, והם באמת ראו שבתאים החלבונים הספציפיים שהם שינו נוצרים הרבה יותר לאט. כן, אז זה די מדהים, גם השיטת מחקר completely blew my mind, וגם שוב, זה ממש מגניב, תעלומות שהם איתנו מתחילת מדע גנטי, הגנטיקה בערך, זה לא שאנחנו קרובים לסוף, אבל לאט לאט כן, בעבודה מאומצת של, לא יודע מה, מאות אלפי שעות אדם, אנחנו לאט לאט פותרים את הדברים האלה.
אבל מה, 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 מה זה ייתן לנו? מה זה נותן?
premature ejaculation advice.
לא, באמת, אז עכשיו אנחנו יודעים שחומצת אמינו מסוימת היא...
אז ככה, גם כשאנחנו בונים בקטריות, נוכל לבנות אותן בצורה הרבה יותר יעילה, שיעשו את העבודה שלהם יותר מהר, אבל מעבר לזה, זה נותן פתח חדש, נניח, ומישהו חולה במחלה, שאנחנו יודעים שהיא נובעת מזה שהגוף שלו לא מייצר מספיק חלבון, או מייצר עודף של חלבון מסוים. זה פותח פתח להסתכל על החלבון הזה, ולהבין אולי המוטציה היא בקוד פאוז הזה, שגורמת ליתר של החלבון הזה או חסר שלו.
או אפשר להפסיק אותו במקום נגיד להיפטר מחומר או באיכשהו נתפס לרספטור כזה, אז לגרום לו פשוט לייצר אותו בכמות נורא איטית וכך להיות פחות נוכח.
בקיצור זה שוב משהו, זה טיפול גנטי, כי כנראה שאיזה חומצת אמינו תיווצר, מתי, איך, כמה, למה וכולי, ומה הקידוד של זה, זה בא, אני מהבנה שלי, זה בא שוב מה-DNA.
כן, כן, זה מגיע מה-DNA, אבל זה טיפול גנטי או אבחון גנטי או הנדסה גנטית, זה המקומות.
אז כן, זה יכול להיות נאורה ספציפית, אתה גם אמרת את זה, אני חושב, למשל, הדלק הביולוגי, הניסיון לפרק דברים עם בקטריות, אז אם יעשו את זה בפי 10 יותר מהר, זה נורא משמעותי.
יפ.
אוקיי, אז...
יאי סן פרנסיסקו.
אז אנחנו, אז עם האייטם של ברק סגר כמעט לחלוטין את הסיכוי שנגיע לתוכנית 1000, האייטם שלך פותח שוב את הסיכוי. לא.
לא.
אוקיי, אני אשתוק.
את הסיכוי שיהיו לנו עכברים יותר מסופקים מינית.
לא, אבל בסוף זה גם יגיע אלינו, ואם נהיה יותר מסופקים מינית, אז אנחנו נחיה יותר זמן.
היי, לא, אם יהיה לי בבית עכבר מסופק מינית. ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו. שבה אנחנו מעודדים, מאזינים וקוראים שלנו למצוא מקומות שבהם או לא דייקנו, או יש להם מה להוסיף על דברים שאמרנו, או שממש טעינו. כל זאת ועוד אתם מוזמנים לעשות באתר שלנו, בספק סביר.co.il, או באמצעות התגובות לתוכניות, או באמצעות טופס צרו קשר, בו אתם גם מוזמנים להציע רעיונות חדשים לתוכנית, והאייטמים שנעשה עליהם. ספציפית בנוגע לתוכנית 100, אלון הרחיב בנוגע לאתר וציין איזשהו ניסוי סופר ביזרי שלכאורה...
איך אתה יכול להגיד שהוא סופר ביזרי אם אתה לא הצלחת להבין מה כתוב שם?
ניסוי שלכאורה מציג אנומליות בתורת היחסות וההבנה שלנו של איך אור ומרחב מתנהגים, ואורן שין הגיב על הדברים ונתן עוד ביקורת על הנושא. אני אישית עדיין לא יצא לי לבדוק את זה באופן אישי, אבל למי שמעוניין לדעת עוד על האתר ודברים מוזרים שקורים איתו היום, מוזמן להסתכל שם.
כן, אורן שין, פגשתי אותו בערב ספקנים האחרון בפאב. למה זה חשוב? Good guy, good guy.
אם גם לכם יש תגובות...
לי יש. סביר לנהר שאף אחד לא שם לב, אבל למקרה שמישהו כן שם לב. אז בתוכנית המאה, אני דיברתי על הקוטינגלי פייריז, ושקלתי להוריד בעריכת התאריך שאביב נתן בהתחלה, שזה 1912, כי זה במינימום לפחות 3 שנים לפני שכל הסיפור התחיל, ואפילו 5 לפני שקונן דול שמע על זה בכלל. אז... If anybody noticed and cared, it is a mistake. ידוע.
ידעת אותה עוד בזמן ההקלטה עצמו.
כן, אבל זהו, אבל אתה לא התייחס לזה בשום מקום, כאילו זה קצת מוזר.
אם גם לכם יש מקומות, אם גם לכם יש פידבקים, הצעות לתוכנית, או תיקונים והרחבות על דברים שאמרנו, אתם מוזמנים מאוד לעשות זאת באתר שלנו בספק סביר.co.il. כמו כן, אנחנו ממליצים לכם לעקוב אחרינו בטוויטר ובפייסבוק. אנחנו מפרסמים כמה פעמים ביום דברים מעניינים, חדשות שהן קשורות למדע, ספקנות, ובאופן כללי דברים מגניבים. וזהו, שאו ברכה ותשאירו לנו דירוגים באייטיונס ובאייקאסט. יא, אנשים מגניבים. ועכשיו הגיע הזמן לפינת ההמלצה, למרות שברק המליץ על הפרק של מסימו על ה-peer review. ליאורה, יש לך משהו להמליץ לנו עליו?
כן, זה יותר המלצה / בקשה אוקיי, אני פשוט אומר את זה. גלעד דיאמנט
איך את קוראת לו?
גלעד דיאמנט?
נראה לי אז זה יהיה דיאמנט. לא?
אני מכירה את זה כדיאמנט.
דמונה.
גלעד מהבלוג חשיבה חדה מנסה. הוא חבר לאיזושהי נומרולוגית שמוכנה לבחון את נושא הנומרולוגיה ולנסות לעשות איזשהו ניסוי. הם כתבו awesome. איזשהו פרוטוקול של ניסוי ביחד, ופשוט תיכנסו לחשיבה חדה, תחפשו שם ניסוי נומרולוגיה או משהו כזה באחד הפוסטים, ואם אתם הורים לילדים, כי מה שנבחן בצורה נומרולוגית שם זה איזשהו, היא טוענת שהיא יכולה לחזות אי קשב או משהו כזה בילדים, אני לא בדיוק זוכרת, אבל הם צריכים כמה שיותר משתתפים, הורים לילדים, כמה שיותר נתונים, כי ככל שהמדגם גדול יותר, ככה הוא מוצלח יותר. אז זהו, תיכנסו אם אתם הורים לילדים ותשתפו פעולה, יכול להיות מאוד מעניין.
ועכשיו, ממש ברגעים אלו, למעשה בעוד כ-35 שניות, יגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל יאתגר את שאר החברים בחדשות הידיעות מדעיות. ואנחנו ננחש האם מדובר באמת או שקר, והפעם ברק.
מה הולך לקרות
בה? עדיין לא.
מה?
עדיין לא.
מה הולך לקרות ב-30 שניות האלה?
לא, נתתי את ההקדמה.
זה לא.
עכשיו.
Oh my god. אז היום נחזור לשגרה עם עובדות מוזרות על דברים חיים. כן. אז בואו נתחיל עם קנימות האפונה. אני מקווה שאין פה אוהבי האפונה בקהל המאזינים. כי מה שקורה עם הקנימות, לפי מה שאני טוען, יש כמובן 3 אייטמים, אחד מהם הוא שקר, והשניים אחרים אמת או שמה.
אתה רצית לומר שיש 3 פריטים?
לא.
אוקיי.
אז מה שקורה עם הקנימות של האפונה, כן, יש אלה, שהאפונה גודלת, יש אלה, יש הרבה קנימות שמה, קנימות אפונה, ירקרקות כאלה, very cute, until you look up close. ומה שקורה שהן מרגישים מאוימות, שהן נתקלות בין השאר באויב הטבעי שלהם, נקרא את הדבר הזה, פרת משה רבנו. מה שהם עושים זה משחררים את הסק הזרע שלהם שמשמש כדבק ללכוד את פרת משה רבנו. That is number one. Number two, לאוהבי השוקולד. אז מסתבר הרבה תגובות אלרגיות לשוקולד אינם נובעות דווקא מהחלבונים הספציפיים של השוקולד, אלא בחלק לא מעט כתוצאה מחלבונים של שאריות מקקים, שכמובן כידוע מסתובבים בכל מקום, מחרבנים בכל מקום ומולידים בכל מקום, ויש אחוז מסוים שנכנס לרוב הדברים. מאוד אוהבים עלי קוקה, או סליחה, עלי קקאו. יש איזה אחוז שמקובל לפי ה-FDA וחברות אחרות, כמה מקובל להיות באוכל, והאחוז הזה כנראה מספיק בשביל להפעיל אלרגיות אצל אנשים.
ברק, תקשיב לי, איך שאתה ממשיך עם האייטם הזה, נכון? אתה הרסת לי לעולם את חוויית אכילת השוקולד, לעולם.
זה לא שיש לך...
אתה איש רע, לא, אני לא רוצה לשמוע יותר.
יכול להיות שזה לא נכון, ליאורה. אוקיי, ומספר 3, הרבה יותר חמוד, למי שאוהב צבים. אז ה-Fitzroy River Turtle, מסתבר שהוא משיג את רוב הספקת החמצן שלו דרך האנוס.
וולדמורט טוען ששתיים הוא השקר.
אני מאוד מקווה שהוא צודק.
Don't we all.
עכשיו תראה, אמנם מנגנון אבולוציוני שבו אתה תוקף אנשים עם הזרע שלך, ומאש גם מנתק את שק הזרע, הוא לא הגיוני, כי אז אתה לא יכול להביא עוד ילדים.
אני רוצה להזכיר לך קודם כל, שפעם הקודמת אני חושב שעשיתי מצו ספק צביר, דיברתי על האבר מין של הכביש שממשיך להזדווג אחרי שהוא כבר הלך ואפילו הוא נאכל.
כן, אבל שם זה בסדר, כי זה תורם להעברת החומר הגנטי. פה אתה מעביר את החומר הגנטי לחיפושית משה רבנו, לא נראה לי שזה מה שזה. אבל לא לכל דבר חייב להיות הסבר, ואולי זה פשוט יתפתח. האייטם השני נשמע לי סופר חשוד, כי לכאורה זה באמת אמור להיות בכל דבר. ואם זה בכל דבר, אז למה זה דווקא אלרגיה לשוקולד? זה גם היה אמור להיות אלרגיה לסנפרוסט, לא יודע מה. אז אני נראה לי אלך עם וולדמורט, ואני אגיד שמהטיעון הזה זה השקר, כי אחרת באמת זה היה אמור להיות אלרגיה לכל דבר תעשייתי.
ואתה מאמין שצבים מסוג פיצרוי ריבר טרטל נושמים את רוב החמצן שלהם דרך האנוס?
אני עושה את זה, אני לא רואה סיבה שהם לא יעשו את זה.
לא, נושמים, לא מייצאים דחף. נושמים.
עדיין.
אוקיי. ליאורה.
אני אתחיל משלוש ואני אומר ש... אני יודעת שצבים כשהם נכנסים למצב מצוקה, הרי איך צב מים חי, הוא עולה על פני המים כל כמה זמן והוא נושם אוויר כמו דולפינים ולוויתנים, אבל צבים עד כמה שאני יודעת כשהם נכנסים לאיזשהו מצב מצוקה יש להם מנגנון באמת להפיק חמצן מהמים דרך התחת או אנוס כמו שקראת לזה, ולכן אני אומר שזה נכון. אני אלך עם אחד, אני לא מצליחה להבין כאילו למה לקנימה של האפונה, אולי כי היא מתחרה איתה על האפונה, אז הם טוב בסדר. שתיים, אני פשוט לא רוצה בשום היבט שזה יהיה נכון, בשום אוכל שלי, ומרגע שדיברת על זה, יש לי איכס בכל הגוף. שתיים הוא שקר כי הוא חייב להיות שקר. וגם מהטיעון שירון אמר. וגם מעניין. כי הוא חייב להיות שקר.
וולדמורט אומר שזה שקר כי הוא מכונה רנדומלית חסרת בינה. אני אומר שזה שקר כי הטיעון שלי זה שזה קיים בהכל. ליאור אומרת שקר כי היא לא רוצה שזה יהיה נכון פשוט.
כאילו בכלל המחשבה הזאת שעכשיו יש לי מקקים ושריות מקקים בכל האוכל. אוקיי, זה יעזור לי לדיאטה.
אוקיי. Alright, people. אוקיי.
אני רק רוצה להגיד שהאמת הספק שסביר שלך זה סיכון מקצועי. פשוט לשמוע את זה, זה סיכון צריך וורנינג לייבל בתחילת התוכנית. בתוכנית זו יש אמת או ספק סביר של ברק, שזה או נוראי ובוכים בסוף כי מישהו אכל תינוק, או שזה פשוט מגעיל והחיים שלנו הרוסים.
Well, that's the kind of world I see, and I'd like to share it with you people through the magic of science and nature. טוב, אני אלך פשוט לפי הסדר שקראתי אותם. אז לגבי הקנימות, אם הייתי אומר לכם במקום זה שהם במצב של לחץ והם פוגשים פרת משה רבנו, אז הם מתפוצצים, זה היה יותר הגיוני? Because that's what they do.
האם אתה מנסה להגיד שאחד שקר?
אני מזמר שאחד הוא אכן שקר.
לא!
Oh God.
אחד הוא השקר.
לא!
הקנימות האלה מתפוצצות לפעמים, they fucking knock out, משה רבנו מורגים את פרת משה רבנו שעושים את זה.
איך הם מתפוצצות?
I don't know. אני לא יודע איך הם עושים את זה. יש איזה מנגנון כימי שמופעל שם, וזה מה שדיברת על החוסר יעילות, זה טוב שתיקנת את עצמך בסוף, כי יש הרבה יעילות לא רק מוטלת כלפי האינדיבידואל, אלא כלפי הקולקטיב במובן הזה. כי הנטייה שלנו תמיד בנושאים האלה של אבולוציה, לנסות להסתכל על זה תועלתנות, היא לא נכונה. זה מה שהכי טוב ליצור עוד, זה מה שיוצא ששורד. אז אם מפעם פעם אחד מהם יתפוצץ, וזה גורם לכל האוכלוסייה לשרוד יותר, אז זה מה שיתפוס. וזה אכן תפס. אז הם מתפוצצים. יש גם נמלים שעושים את זה.
מחבלים מתאבדים כאילו?
כן, הם קמיקזי. קמיקזי, קנימות קמיקזה.
אני פשוט אשמח אם תדלג על שתיים ותעבור לשלוש.
לצערי, אינני יכול לוותר, אבל יש דבר אחד שהוא כמעט משמח, שזה לא לגמרי הדוק. ואחד הבעיות שיש לי עם זה, זה הבעיה שגם לירון יש. אז נכון...
שנייה, א', כל הכבוד, קלין סוויפ.
כן, באמת הוא...
אז הידיעה הזאת התחילה, והיה כתוב ברוב המקומות שרוב האלרגיות משוקולד באים מזה, לא הצלחתי למצוא לזה ביסוס, לא הצלחתי למצוא את המחקר, מה שכן הצלחתי למצוא זה ככה. א', אכן יש כמות של חלקי חרקים ומקקים בשוקולד, אבל מדובר פה דברים מיקרוסקופיים, לא חתיכות רגליים.
כל מה שאת נוגעת בו הוא מלא בחר של זבובים.
אני לא רוצה לדבר על זה וזה לא משנה בכלל. זה מסוג הכחשות שאני אשמח להמשיך לחיות איתם לעד.
אוקיי, אז החלבונים שלהם נכנסים שם. וכן, וידוע שחלבונים האלה גורמים לאלרגיות כמו אסמה וזה. עכשיו, שאלה איך זה פועל בתוך השוקולד, אם זה מגיע או זה צריך להיות ישר על קנה הנשימה, משהו כזה. לא צריך למצוא את החיבור המלא. אבל זה הידיעה שרצה ברוב המקומות, והשיעור של כמות התגובות האלרגיות לחלקי חרקים שנמצאים, צריך לחלקי מקקים שנמצאים בשוקולד. אני אמרתי לכם אלף פעם, צריך לחסל את כולם, ואתם לא מקשיבים לי.
אני מאוד מסכימה ברק, אתה לא מבין מה זה עושה לי, די.
אז הגיע הזמן לרתום מה של פעולה, זה... סיפה היחידה לתוכנית הזאת, כדי שאני אוכל להזכיר לכם כמה זה נורא שיש חרקים בעולם. אז הם, באמת הם נכנסים להרבה דברים, אבל הם מאוד אוהבים את שיח הקפה, הם אוהבים לעשות שם הרבה דברים, יש הרבה שאריות, ויכול להיות...
קקאו, קקאו, לא קפה.
אז הם מאוד אוהבים את הקקאו, והם סובב שם, וכנראה שהרגולציה של ה-FDA, למרות שמדובר בכמות חומר לא מזיקה, וזה מאוד נמוך, אבל יכול להיות שהכמות הזאת היא בדיוק מעבר לסף שמפעיל את האלרגיה אצל אנשים מסוימים.
ורוב הר... כמו הרע לדבורים.
כן, ורוב הערכות שעשיתי ממוצע שלהם מדברים על משהו כמו 30% השפעה, לא רוב, כמו שהיה ברוב הכתבות.
אוקיי.
אז זה נהדר. טוב, והצו... אז קודם כל, הרבה אנשים מאמינים שרוב הצבים נושמים דרך האנוס, וזה לא נכון. יש, זה בעיקר אלה שמתמודדים הרבה עם מים, וזה באמת אמור לאפשר להם לנשום פשוט מתחת למים. אבל הצו הזה, יש עוד כמה, אבל הצו הזה הוא אחד מאותם מיוחדים שיכול לשרות זמן אדיר מתחת למים, בעזרת הקלוקה. שיש לו בסמוך לאנוס, יש לו שם, זה האיבר שעושה את הפעולות המשותפות של קאקי, זרע, שתן, כל האלה, הוא דרך כולם דרך האזור הזה, ויש לו שם שתי סקים מאוד רחבים, שהם מזרימים פנימה מים, וסופגים מהם חמצם בצורה של כמו קצת, הייתי אומר, בדומה לדגים קצת. והוא, אצלו, העסקים האלה מכניסים מים כ-60 פעמים בדקה. כאילו כל שנייה הוא מכניס מים לספוג חמצן. יכול לשעות שם איזה 30 שעות מתחת למים בלי לעלות אף פעם לאוויר. וזה למרות שיש לו ריאה. כן? זה לא שאין לו ריאה. אגב, הריאות של צבים זה עניין מעניין. הם לא, הם צריכים להשקיע מאמץ גם בנשיפה וגם בשאיפה. כי אין להם את האלסטיות שיש לנו. הם צריכים ממש להפעיל שריר בשביל לקווץ ולהפעיל את השריר בשביל להרחיב. אז כן, אז הדג, רוב החמצן שלו מושיג דרך החור של התחת. הצו הזה. אז כל הכבוד לו. זה ב... לא רציתי להגיד, כי אמרתי, אם אני אוסיף את המילה הזאת, הם בטח ימינו, אוסטרליה. קווינסלנד.
מצוין. אז תודה לרן סגב.
תודה לרן סגב.
נשיא אוסטרליה, מבחינתי הוא אחראי לעניין הזה.
כן.
ותודה לברק שהרס לי, ויעזור לי לדיאטה.
יש עוד סיכוי שזה לא נכון. תשמעי, אני, זה נראה מכל מה שקראתי שזה נכון. שזה נכון, אבל יש, יש שם כמה נקודות בעייתיות שצריך לבדוק, אבל זה, אמרתי זה מספיק טוב בשביל למטה ספק סביר, ולא רק בשביל להביא את האייטם הזה.
ולא רק בשביל להראות.
מעולה, אז תודה רבה לכם.
מעניין מה קורה שאוכלים את המקקים מצופי שוקולד בסין.
לא, לא, אני לא רוצה, אנחנו לא, די! ברק, זה נורא. אוי, יש לי בחילה נוראית מהתוכנית
הזאת. זאת הנקודה המושלמת לסיים את התוכנית. תודה לכל מי ששרד.
תודה לשני שהפקירה אותי לשני החבר'ה החמודים והלא דוחים. ואביב, תהי בריאה ותחזרי לי, ידיכם יותר עדינים.
ותודה למאזיננו ולהתראות.
תודה לך,
אירון. למאזינותינו. כן, לא? להתראות, ביי, צ'או.